Ormai amare sì. תשעה באב, במיוחד קשה לדבר. למה במיוחד קשה? כי... לא, זה יישמע לא טוב אם אני אגיד את מה שאני חושב. אבל בכל זאת, יש זמנים שיותר שייכים, אדם שהוא מדבר, לפחות בזמן שהוא מדבר, לפחות הוא יותר שייך לעניין. כי זה לא כמו שלומדים סוגיה, לומדים הלכה, אתה כן שייך, לא שייך, אתה לומד את זה. לומדים, אני לומד עכשיו, לומדים עכשיו קודשים, אז מה? לומדים. אבל כשרוצים לדבר על משהו, מה שנקרא שיחה, כי זה לשוחח בעצם. זה לא, לכן קוראים לזה שיחה, זה לשוחחים. אז אם שייכים לעניין, זה יותר קל לדבר. אם לא שייכים לעניין, זה הרבה יותר קשה. כי זה, אז צריכים להכין משהו מסוים, ולהגיד שיעור, שיעור במחשבה. אז זה שיעור, זה לא, אתה לא חייב להיות שייך כל כך לעניין. אבל אם זה סתם לדבר על דבר, זה להתעורר או להתרגש ממשהו מסוים, זה רק אם יותר חיים את הדבר, לפחות בזמן שאומרים. ועל תשעה באב זה מאוד קשה, מפני שכולם יודעים למה זה קשה. שאנחנו חוקים את זה. אתמול כבר שאלתי אם אדם לא מרמה את עצמו. אדם לא מרמה את עצמו. אנחנו כל כך קרוב. האם יש איזושהי הרגשה נפשית של צער, אפילו קטן, שאין עכשיו על השולחן לחם הפנים? לפי דין תורה צריך להיות עכשיו על השולחן לחם הפנים, משבת לשבת. או שצריכה, זה מחלוק את הרמב״ם ואחרים, אם המנורה צריכה לדלוק ביום, אבל לכל פנים כשמגיע בין הארבעים צריכים להדליק את המנורה, ועוד כהנה וכהנה, תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, מוספים, אנחנו אומרים תפילה כל שבת, על מוסף, ויש את ההרגשה, אין מי שמרגיש את זה אשרה וטוב לו, שאנחנו מאמינים שזה דבר גדול, אבל להגיד שיש צער, זה קשה מאוד, כתוב בשולחן ערוך, מיד בסימן א', האמת היא שברון מורה עורר אותי אתמול לדברים, כתוב שם, איך הלשון, אני אתקטיב את הלשון פה, כתוב, ראוי לכל ירי שמיים להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש. כך כותב השולחן ערוך, מיד בסימן הראשון. ראוי לכל ירי שמיים להיות מצר ודואג. דאגה וצער. אחד דואג שלא יהיה לו פרנסה או ש... או שדברים אחרים שיש לו צער או דאגה ויצר ודואג זה נכון שכתוב ראוי לכל ירי שמיים זה... אבל רחוקים כל כך מן הדבר הזה אז יש כל מיני משלים שלא נגיד עכשיו ש... למה זה? למה לא מרגישים את זה? אבל באופן כללי ישנם כמה שאלות שהן בעצם התשובה לעניין. קודם כל, השולחן ערוך פוסק הוא אומר ככה, אין אומרים המקור של הדין הזה כתוב בעיר הגולה טור והמורדכי והרוקח וגאות השרי. הוא כותב כך, אין אומרים תחנון בתשעה באב ואין נופלים על פניהם. הרמה הוסיף בסוגריים בשם הגאות השרי ולא סליחות. זאת אומרת, בתענית אומרים סליחות. כל צום אומרים סליחות. וסחורות לא משנה מה, אבל באופן כללי היום הזה הוא מבוסס על אמירת סליחה. כי כמו שרמה כותב, עיקר התענית זה... לחזור בתשובה, לבקש, להתחנן, כמו שרמם כותב, זה העיקר. המשנה ברורה גם מעתיק את זה, ורצה לנכון לכתוב את זה, שאם צמים ולא ממלאים את החובה הזאת, אז תופסים את התפל ועוזבים את העיקר. עד כדי כך, זה ביטוי מאוד... אבל הוא אומר, חלילה שאדם לא יחשוב, אם ככה, אז זה לא כל כך חשוב לצום, אם זה התפל. אבל בכל זאת הוא כותב את הדבר הזה. הוא כותב ש... חז"ל אומרים, וירא השם את ואנשי ננווה, וירא השם את מעשיהם, זה הגויים ששבו בתשובה. את צקם ואת תעמידם לא נאמר. צום של שלושה ימים, אפשר מה? כמה צמו? לא זוכר. כמה צמו בננווה? מה? שלושה ימים? לילה ויום. אז צקם את תעניתם לא נאמר אלא את מעשיהם, ואין התענית אלא הכנה לתשובה. לכן אותם אנשים שכשהם מתענים הולכים בטיול או בדברים בטלים, תפסו התפל והניחו העיקר. בכל מקום אין לפתור את עצמו בתשובה בלבד, כי ימים אלו הם מצוות תעשה בדברי נביאים להתענות בהם. הנביאים אמרו שצריך חייבים לצום, אבל אחרי הכל זה תפל ביחד, מבחינת התוכן הפנימי זה תפל. אז תשעה באב, גם זה אחד מן התעניות שהיה צריך להיות, שהיה צריך להיות סליחות, והיה צריך להיות תחנונים, והיה צריך להיות נפילת אפיים. אבל הוא אומר, אין אומרים תחנון ולא סליחות בתשעה באב, ואין נופלים על פניהם, משום דאיקרא מועד. כמו שאם יש ברית וצום, אז קצת מורידים מהנפילת אפיים, יש קצת זה, קצת זה. אבל תשעה באב זה מועד, אז אין, למרות שהתוכן של היום היה צריך להיות סליחות, אבל זה לא מתאים העניין הזה של סליחות. אין לי תשובה על זה כל כך, גם חצי תשובה אין לי, אבל עצם השאלה זה אומר לנו משהו. לא אומרים סליחות ולא נפילת אפיים ולא תחנון ולא אבינו מלכנו, שהיה מתאים מאוד ליום של צום. משום די יקרה מועד. מה הפרוש די יקרה מועד? למה זה מועד? איזה מועד? ונוסף לזה, שזה כל אחד ודאי מתעורר בזה, וסיפר לי היום בן שלי, שילד קטן, הנכד שלי, ממש קטן שלי, שהוא מנסה להסביר לו, ילד קטן אולי, כמה, 3.5 יום, מנסה להסביר לו שהימים האלו עצובים וכך, הם בית מקדש, כמו שילד קצת יכול לקלוט, ושעוד כמה ימים כי הוא בטח אומר לו זה אסור, זה אסור, עוד כמה ימים יהיה זה. אז מה, קודם כל לא מבין, כי עוד גם עכשיו את בית מקדש, אז מה זה תשעה באב, ומה זה עוד כמה ימים, מה יהיה עוד כמה ימים? אבל אנחנו התרגלנו, אז אנחנו נשארנו ילדים שלא שואלים את השאלות האלה. אבל מה הפירוש? נגמר תשעה באב ומתחילים ונחמו נחמו עמי, אמרנו כל שמח וטוב. אז מה זה? הרי ההלכות שלנו, התורה שלנו, זה לא משהו חיצוני. החיצוני מבטא את הפנימיות, כל מה שמתנהגים במנהגי אבן, ומקדימים אותם, כל המנהגים השונים, להתחיל כבר קודם וקודם, זה סדר עבודה, וכמו בכל עבודה, כמו שיש עבודה לפני, עד יום כיפור, מתחילים, אחר כך ימים יותר ויותר ויותר, כבר לאט לאט, עד שנכנסים לעניין. אז כך גם פה, תקנו לנו לפי מנהג אשכנז, גם לא לפי מנהג אשכנז, מ-17 בתמוז כבר מתחילים, שולחן אנחנו מביא כל מיני מנהגים, אחר כך מי שנכנס לה, ואחר כך שבוע שחל בו, ואחר כך סעודה מפסקת, לאט לאט נכנסים, מגיעים לעבודה, לתשעה באב, לעבודה של תשעה באב בעצם. אבל זה כל כך רחוק מאיתנו, כל העסק הזה, זה מה שאמרתי בהתחלה, בדברים אחרים, נניח חודש אלול, מבינים, יש איזה משהו לקראת, ככה זה הולך, או אדם מכין את עצמו לזמנים אחרים, או למתן תורה. פה, אבל היותר, בסדר, נגיד שיש איזה משהו. אבל זה עבר, נגמר עכשיו, נחמו נחמו עמי. ויש 7 שבתות בנחמתה, שזה מוזכר בגמרא, זה לא איזה מנהג. נכון? זה 3 דפורנותא ו7 בנחמתה, זה מוזכר בגמרא. זה מגיע, מתי גמרו את זה? שבת שובה. שובה ישראל עד השם אלוקיך. אנחנו שאנחנו פה חוזים באלול בכלל שכחו שהיה פעם תשעה באב. אבל גם כזה הפירוש שצריכים להגיד איזה הפטרה, זה לקרוא הפטרה, מה ינפקה מנה, מה קוראים. הרי זה עניין של עבודה. אז אני לא יודע, שבתות, אם זה הכוונה כל השבוע או רק בשבתות, זה איזה משהו של עלייה במצב מסוים עד שאתה מגיע לימים אחרים, לימים נוראים. יש פה איזה משהו. מה הפירוש? מה הפירוש שיש נחמה במי שאין בית מקדש? לא חל שום שינוי. אז מה הפירוש על מה מתנחמים? בימים האחרונים פרסמו איזו חוברת, שסיפור של איזה בעל תשובה, בלי קשר לזה, שם סיפור מעניין, שאני לא קראתי אותו כי אני סבלנות לקרוא, אבל סיפרו לי, שאחד מספר, לא חשוב את ההיסטוריה של עצמו, אבל אני חושב שזה קצת להמחיש את הדברים. יש בזה משהו, איזה קבוצה שנסע, ישראל הם בדרך כלל עושים טיולים שם במזרח הרחוק, הולכים לראות את העולם, אולי לחפש גם משהו. ככה, אנשים, דווקא חלק זה אנשים נשמות, נשמות טועות, אבל נשמות נסים, ועשו איזה מסע, והם, אני לא זוכר את הסיפור בדיוק, אבל זה לא משנה כל כך, עשו איזה מסע, והלכו ימים, ימים, ככה, ונהנים מהנוף העצום, ומהנהרות, והמעיינות, והימים, באמת זה, גם אם לא הייתי שם, אני מתאר לי כמה זה נפלא, אבל זה דברים שיכולים מאוד לעורר, ואיזה שמחה, כל החבר'ה וחיים ככה, ולקחו איתם כמובן צעיד על הדרך, הכל מתוכנן ככה, וזה עסק של לא יודע אם שבועות, אבל הרבה הרבה ימים. בסופו של דבר, אני לא כך הבנתי למה זה, הם פתאום הבינו דרך, ראו שהשמש שוקעת באיזה צד שהיה צריך להיות הפוך לפי הבנתם, לפי הנהרות או משהו. בקיצור, התברר להם שהם פשוט טעו בדרך. הם לא יודעים איפה שהם. מצאו שהם לא יודעים איפה שהם. ואז הכל, כל המתח, כל השמחה וכל החוויה, למרות שנמצאים באותו מקום, שום דבר לא אוכל שינוי. הידיעה הזאת פתאום נתנה להם איזה מין מצב רוח כזה, כי הם אנשים מבינים עניין, עוד מעט ייגמר האוכל וגמרנו. אין שום הבנה לאן ללכת. אחורה הם ידעו שאין סיכוי, כי אם הם הלכו אחורה, עד שהם יגיעו, ייגמר להם מזמן, מזמן הכל. הלכו והלכו והלכו, התחילו למצוא איזה אפיק למשהו יותר קרוב לאיזה יישוב. לא מצאו שום דבר, לא מצאו את הדרך. כך הם הולכים וכך. הם ניסו שם, בסוף אחרי תקופה ניצלו באיזה הליקופטר ומשהו שאיכשהו גילה אותם. אבל לא משנה הסיפור, מה זה גרם לו ומה הוא חשב ואיך הוא התעורר. זה סיפור של בעל תשובה. אבל בעצם אותו דבר זה העניין הזה, אם אפשר קצת להמחיש, העניין הזה של הצער או של המושג של העבודה של הימים האלו, של תשעה באב, של חורבן, של מקדש, של כל הדברים האלו. כי כמו שאמרנו קודם, כל כך רחוקים את זה, וזה כל כך לא מדבר אלינו. אני לא יודע, אני אומר מה שאני מרגיש, אולי יש כאלה שבדרגה הרבה יותר גבוהה שכן מרגישים. לא מדבר, לא מדבר בעומק קצת, שיכול לעורר באמת, לעורר בכי אמיתי, לבכות, על מה לבכות, על זה שאין לי לחם הפנים, ואין לי עבודה, ואין לי כך, ואין כהנים בעבודתם, עובדים שרם עושים רע, וככה, ומעמדות והכל. כל כך החוק מאיתנו. העבודה של יום כיפור, סליחה, עבודה של תשעה באב, או אם אדם מצליח למשהו מסוים להגיע, הפירוש הוא שהוא מגיע לזה, שהוא פתאום מרגיש כמה הוא רחוק מהדבר הזה. זה עצמו, כמו שבסיפור הזה, פתאום מצאים את עצמם שהם רחוקים מיישוב ולא יודעים איפה הוא. זה עצמו, זה נותן לך איזה משהו, האנשים האלו, אם לא היו מתעוררים, היו הולכים מעלה, היו מרגישים טוב ושמח וכיף להם והכל נפלא, אבל בסופו של דבר הם יותר ויותר חודרים לאבדון. עצם הדבר שפתאום מרגישים שרחוקים ממשהו, שחסר משהו, שלא יודעים איך להגיע אפילו, זה עצמו משהו נפלא. וזו בעצם העבודה שמוטלת עלינו לפחות. אדם שהוא מנסה להרגיש את הדברים, והוא לא מרגיש אותם, אז הוא צריך לבכות על זה שהוא לא מרגיש את הדברים. אם ניקח דוגמה כזאת, אדם ש... אני חושב שזו דוגמה נכונה. אדם שיש לו אמונה חזקה, ברוך השם, כל אחד מאיתן, שאף אחד לא יתנסה בצרה כזאת. אבל אחד שפתאום הילד שלו ירד מהפסים. לגמרי, ירד מהפסים. אם אדם הוא מאמין והוא יודע מה זה חיים, ומה זה חיי נצח, ומה זה עולם הזה, אז אין לו אסון יותר גדול מן האסון הזה. זה פשוט ככה. שאם קורה לאדם אסון, רחמנא ליצלן, שנהרג לו בן או משהו, אז הוא מרגיש, אבל יש עולם נצח, בסדר, אז בעולם הזה הוא לא נמצא. זה הנחמה שיש. כשרואים מישהו שהוא איבד את הכל, אז אתה מרגיש שהוא מסכן, הרי, מה יכול להיות יותר מסכן מזה? אולי השביב אור זה שאולי הוא בכל זאת יחזור, כי הוא חי עוד בעולם הזה. אבל אלמלא זה, אז מה? שום דבר. אדם שהוא מאמין, הוא צריך להרגיש שזה, שהאדם הזה הוא מתהלך, והוא... זה לא כמו אחד שמתהלך שיש לו מחלה, שהוא כל יום יודע מה יהיה איתו. פי אלף יותר גרוע, פי אלף. אין בכלל להשוות במספר את זה. ומפני שאדם הוא... אם הוא יודע את האמת, אז הוא מרגיש שזה דבר נורא והיום. אז כך, אם אדם מסתכל מבחינה, קודם כל נדבר מבחינה על אחרים, זה יותר קל להסתכל. אם אדם מסתכל לא על בית המקדש, אבל הכל זה אותו שורש, ואין לנו, אין לנו שכינה, אין לנו את הקדוש ברוך הוא, במובן שאנחנו לא יודעים מה היה אז, זה לא חסר לנו כמובן. אבל אם אדם מסתכל על, על הדברים שאנחנו כן מבינים, קודם כל על אחרים, אחר כך, אדם יכול לכוון את זה קודם כל לעצמו, אבל כדי להמחיש יותר את הדברים. אדם מרגיש שמסתובבים בעם ישראל אנשים, וזה יכול להיות קרובים שלהם, קרובים מאוד אליהם, שאנשים שמבחינת האמת שהוא מסתכל עליהם, אז הוא צריך לבכות יום ולילה. אלא אם כן, הוא צריך להתפלל גם כן יום ולילה, שישובו בתשובה, שכל זמן שאדם חי טוב לכלב החי מנערי המת, רבנו יונה מדבר על זה כל כך הרבה. שהארי שמת, אז, אבל הוא מת, מה זה משנה? וכך הוא מסביר את הפסוק הזה, שזאת הכוונה. אדם שהוא, כל אשר חובר על החיים יש ביטחון. אדם שהוא מחובר לחיים עוד יש סיכוי שהוא ישוב, שהוא יוכל להתעורר, ואדם... אז, אבל מבחינת החורבן, הסילוק שכינה, מה שאנחנו קוראים, במובן הפשוט שלנו, אז אנחנו לא מבינים ברמה הגבוהה, אבל ברמה נמוכה כן יכולים להבין את זה. אז אם אתה רואה כמה חורבן שיש מבחינה רוחנית, שאנשים מסכנים, שהם לא יודעים לא מה זה הקדוש ברוך הוא, ולא מה זה, במילא לא מה זה עם ישראל, ולא מה זה ארץ ישראל, במובן האמיתי, שום דבר. אנשים שכופרים, אני לא רוצה, אם מדברים יותר מדי על זה, זה כאילו כתרוג חלילה, אבל אם מסתכלים, בעצם על זה צריכים לבכות, על החורבן הרוחני, שיש בעם ישראל, זה הכל בעקבות שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו. עזב מבחינת השכינה ששרתה בתוכנו. כי מה פירוש שהשכינה ברדה? מה, הבניין זה הבעיה? כמו שגמרא אומרת, כמח תחון תחנת. אמרו לו שם, מה זה? הבניין זה משנה? אם כן שרפו אותו או לא שרפו אותו? השכינה כבר קודם נסתלקה. היינו ההרגשה של הירידה הגדולה כבר הייתה כבר קודם. אז מה זה? הבניין עצמו זה יש לו ערך? אין לו שום ערך. אז הירידה זו הבעיה. בעצם כשחושבים על חורבן, מה זה חורבן? אז אם אתה מסתכל בממד הפשוט, זה שיש כל כך, נלך עוד יותר רחוק, בעולם, כמה יהודים יש בעולם שהם לא יודעים שהם יהודים, או שהם יהודים הם מתבוללים עם גויים? כמה יש בעולם שכן יודעים שמתחתנים עם גויים, עם גויות, וילדים גויים? וזה קורה במשפחות טובות. זה לא שזה, אנחנו מדברים על אנשים שרחוקים מאיתנו. זה משפחות שלנו שקורה כל מיני דברים, כן, בארץ לא יודעים עדיין מזה, בארץ גם כאן יש בלבול כזה היום של יהודים וגויים שלא יודעים בדיוק מה זה, ואת כל הגירויות למיניהם, שגוי נשאר גוי גם אם הוא עובר איזה תהליך של זה, אבל איפה שאתה נוגע אתה מרגיש חורבן רוחני. זה בעצם חורבן בית מקדש. מה זה חורבן בית מקדש? זה לא הבניין בכלל. אז אם אדם הוא לא מרגיש את זה, אז הוא רחוק, רחוק, רחוק. ברגע שהוא מרגיש את זה, אז לפחות, כמו שם, זה לא משל, זה סיפור אמיתי שמספר אותו אחד. פתאום הוא מרגיש שטעינו בדרך, אנחנו נמצאים, אז הוא בוכה על זה, שם הוא בוכה, הוא מקווה שהוא ינצל, הם לא בחו, הם חיפשו. אבל הוא מרגיש, אם הוא לא יכול לעשות משהו, אז זה בעצם הבכי הכי גדול, שצריכים להרגיש את הירידה. עכשיו, אם אדם הוא ברמה יותר, אז אולי צריך לכוון את זה לעצמו. מפני שאם אדם מבין, שוב, אם הוא לא יודע מה זה, אותו אחד, אותו בן שהתקלקל, כמו שאמרנו, רחמנא ליצלן, אותו אחד שהוא לא יודע בין ימינו לשמאלו, אתה לא יכול להסביר לו את זה. אין מה לדבר איתו. אין מה לדבר איתו, לא מבין את זה. אתה יכול רק לבכות שהוא כזה וכזה. אבל אתה לא יכול לדבר איתו. להסביר לו למה הוא כל כך מסכן. אם הוא אחד אפשר לנסות, אבל באופן כללי, האחר יכול להרגיש ולבכות על השני, לא על עצמו. אדם בוכה שקרה לו אסון, שנפטר לו מישהו, הוא בוכה, הוא מתאבל, הוא מרגיש את זה, אם זה לא קרוב שלו, שזה לא אחד שקרוב לליבו, אז שום דבר לא מרגיש. אני חשבתי, מה היה אם היה יחדים זה שמת, יוכל לשבת שבעה על עצמו? אולי, אם היה דבר כזה, אדם מת, והוא יושב שבעה על עצמו, לא על אביו ועל אמו, ולא על אשתו רחמנא ליצלן, ולא על ילדים שלו, אלא על עצמו. מסתום הזה היה נורא, הרי אדם קרוב אצל עצמו אחרי הכל. כמו אור בעד אור, כמו שהפסוק אומר. אין יותר משהו קרוב לעצמו. אז כמה הוא היה, אבל אין החטין זה כזאת. אם אדם הוא בדרגה מסוימת, והוא מבין כמה חסר לו, אבל זה שוב, זה רק אם כבר מבינים מה הפירוש להיות, מה הפירוש להיות קרוב לאלוקים, מה הפירוש להיות עובד השם. זה רק אם יש מושגים בדברים האלו בכלל. אם אדם יודע מה זה עובד השם אמיתי, זה גם תלוי. הגמרא אומרת, כולם יודעים את הגמרא הזאת, שבבית שני כשהוא נבנה, אז הצעירים סמכו משהו היה יוצא מן הכלל, והזקנים בחו. למה הזקנים בחו? כי הם ראו את הבית הראשון, חשבו אם בא אליהם כזה בית. לא מבחינת הבניין, מבחינת השכינה היו חסרים חמישה דברים, לא היה לוחות, לא היה קרובים. אז הם הרגישו, לא מבחינת, גם לא שום מבחינת הארון, מסתם מבחינת הרגשה פנימית, הרגישו שהשכינה שפעם הייתה זה משהו אחר בכלל. הרגישו רמה אחרת. אם אדם הוא פעם הרגיש כמה זה, או שהוא קורא בספרים והייתה לו איזושהי הרגשה, מה זה נקרא להיות אדם? להיות אדם ברמה. או אם אדם זכה פעם לראות גדולים, זה שייך לזקנים יותר. באמת ככה. זקנים שראו בית ראשון. אז כל פעם, כל דור יש ירידה וירידה. אם רואים אנשים יודעים מה זה אדם, כמה אדם יודע, אפילו מבחינת ידע בתורה. אבל כמו שהרמב"ם אומר, תלמיד חכם זה לא... זה לא חמור נושא ספרים. הידע הזה הוא הופך את כל מהותו של אותו אדם. אבל אדם יודע מה הפירוש לדעת תורה בכלל. אפילו זה, מה זה לדעת תורה? אצלנו לדעת תורה זה הפירוש, זה אנחנו שמחים ואנחנו יודעים ומבינים עניין ויכולים ללמוד סוגיה. אבל מבחינת גם היקף של תורה, גם התורה ענקית, אדם ילך בבית שלו אפילו, אם יש לו ספרים. בבית זה גם מספיק, לא צריך לספריות. אתה עובר, אתה רואה על יד בבלי, ככה. מסתכל על הגמרות, כמה אתה יודע מה שעשה זה, וכמה עברת בכלל, אבל נגיד שזה, אבל כמה אתה יודע מהם, כמה אתה יודע תנ"ך, נביאים, כמה אתה יודע תורה, אפילו מקרא, מה אתה יודע מזה, כמה למדת את זה, כמה אתה יודע מדרשים, כמה אתה יודע משניות, כמה... וכן הלאה, יש ספרים לספרים בלי סוף. המרחב של התורה עצמו, אפילו רק מבחינת ההיקף שלו, שום דבר, מסתפקים כל כך במועד. למה? שלא יודעים מה זה גדלות. אז הפשט הוא, אדם הוא לא יודע לבכות על עצמו. אדם לא יודע לתו אדם הוא חי. זה בעצם כמו שהמת היה קם היה, והיה בוכה על עצמו. כי יודע, אבל פה אדם בכלל לא יודע. כל כך רחוקים, זה רחוקים, הם, רחוקים מהבנת בית המקדש, זה אותו דבר. הכל זה אותו דבר. לא מבינים מה הפירוש רוחניות, מה הפירוש רמה. אז זה בשטח של ידע בתורה. ובשטח של עבודת השם, שטח של, כמו שרבנו יונה אומר, המידות שבעבורה נברא האדם, המעלות שבעבורה נברא האדם, מה זה, כמה אמונה יש לאדם, כל מצוות עשה, שם שהוא מונה, כמה אמונה יש לו, כמה הוא חי את האמונה, כמה הוא חי את הביטחון, כמה הוא חי את הכרת הטוב לשם, כמה הוא חי את שהשם יחיד ומיוחד, ניתן דוגמאות בחיים, על כל צד ושם שוכחים את הקדוש ברוך הוא. פתאום אתה זה, שכחתי בכלל שיש בורא עולם. על כל צד ושאר אדם הוא חי בעולם אחר. ובכל דבר, אז אם אדם הוא מרגיש את זה, אז בעצם הוא צריך לבכות על החורבן, לא של אחרים, אלא של עצמו. אבל כמובן זה מרחב גדול, הוא צריך רק על של עצמו. סיפר איזה משגיח אחד, משגיח גדול, שצלצל אל הפעם מישהו, איך מתאבלים בתשעה באב? איך מתאבלים בתשעה באב? אז מה הוא ענה לו? אני לא יודע. הוא לא סיפר מה הוא ענה. אבל מה שהוא אמר, הוא אמר, מה אני יודע לענות לו? אבל אני יודע לעצמי. זה הוא לא ענה לו. אמר, אני חושב, אני לא חושב על אני חושב, איפה אני, מה אני? אז זה כבר גורם לי שאני בוחר כל היום. זה נכון, אם אדם הוא מייחד זמן לחשוב איפה הוא נמצא, מה אני בסך הכל. אז איפה אני ביחס להרגשות האלו שקוראים לזה מקדש, שקוראים לזה הר הבית, שקוראים לזה, כי זה מקום שמושתת העולם וזה 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 וזה. כלום. פעם היה, אתמול הזכרנו את זה, היו פעם ישיבות שלמדו להיות נביאים. מה זה בני הנביאים? היו אלפים שהלכו ללמוד להיות נביאים. מה זאת אומרת הלכו ללמוד להיות נביאים? זה לא שלמדו איזה קמאות או משהו. הלכו להתרומם, הלכו למוסדות שנסגרו שם, ולהתרומם עד שתשרה עליהם הרוח. זה משהו. שאול נתקל בהם בדרך, עד מרוב הקרבה אליהם, אז הוא זכה שגם כן נחה עליו הרוח. מה הפירוש? מה זה? זאת אומרת, אנשים התרוממו והתרוממו, אבל זה, אין לנו בכלל השגה מה זה. גם אדם יגיד לך היום שהוא משתדל שתנוח עליו הרוח, קצת אפילו, לא נביא. קצת הרגשת רוח הקודש, או איזה משהו, פחות מזה קצת, שהרבה דרגות בעניינים האלה. סלקו מניח שהוא מסכן, יצא מדעתו, יקחו אותו מיד לפסיכולוג. כי באמת ככה, כי אצלנו באמת זה לא שייך. ושכל כך רחוקים, אבל לפחות אם אדם יודע מה זה, אם אדם משיג את ההשגות האלה, אז שייך בכלל שירגיש את הבכי הזה. זאת אומרת ההרגשה שצריכה להיות בימים שעבודתם זה לעבוד על דאגה וצער ובכי, שם להיות מיצר, זה תמיד אדם שהוא בדרגה צריך קצת, כמו ששם כתוב בהלכה, אבל צריכים גם להיות בשמחה, כמובן, כתוב שם הרבה פרטים. לא זאת הבעיה שלנו, שנצטער יותר מדי. אבל העבודה של הצער ושל הרגשת החורבן בית המקדש, פירושו של דבר להרגיש את המצב, מה שחסר לנו. ואם אדם הוא איש חומרי, אדם חומרי, אז הוא לא יכול להרגיש את זה בשום אופן. הוא יכול להרגיש חסר לו כסף, וחסר לו כלכלה יותר טובה, וחסר לו ביטחון, לא ביטחון בשם, חסר לו יותר ביטחון, ויש מלחמות ויש בעיות וזה, וזה נכון כל הדברים האלה, אבל הכל נובע משורש אחד. לא זאת הבעיה, לא זאת הבעיה של הקדוש ברוך הוא בלי ספק. הקדוש ברוך הוא יכול בדקלום לגמור את כל הבעיות שלנו. לא זאת הבעיה. אני דיברתי בדרך, אני לא רוצה לדבר על פוליטיקה, אבל אני בכלל לא ידעתי, אני מבייש להגיד שלא ידעתי. אתמול שמעתי במקרה ממנשה, וגם במקרה, שהעניין הזה שנותנים יד ביד, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא חושב. אני לא, שמגוש קטיף עד הכותל, אני בכלל לא מבין איך זה יכול לצאת לפועל, אבל זהו. אבל מבחינת ההסתכלות הרוחנית של הדבר, אני חושב שזה, מי עושה את זה? מסתום מהרוב זה נוער. זה לא שייך לעניין, אבל נזכרתי עכשיו. זה לא ש... זה מסתום מהנוער. מבחינת השקפת עולם, אני חושב שזה חורבה נוראי. מפני ש... על מי הולכים להשפיע בעצם? אתה לא... זה מפעל, זה עבודה, בטח משקיעים כסף ותוכניות ועמל. על מי הולכים להשפיע? על מי? הרי כל מה שקורה זה הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא יתפעל מזה שנותנים יד ביד. זה מה שישפיע עליו. אלא מה? שוכחים את העיקר, שוכחים בכלל שיש בורא עולם. שוכחים את קרמת ברמה גבוהה, תשאל כל אחד יגיד לך בטח. אבל אני לא יודע מי שמארגן את זה, מי שעושה את זה. הם כל כך תופסים דבר אחר, לא רק תפל, זה כלום. לפי דעתי זה הבל ורעות רוח. אני לא מתבייש להגיד את זה. יכולים לחשוב לא כמוני, אבל גם מבחינה חינוכית זה דבר נורא. במקום להגיד, יש לנו בעיה, הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו. הוא לא עזב לעולם, אבל הוא מתחבא, הוא מסתיר את עצמו, מסתתר מאחורי הכותל. הנה זה עומד אחר כותלנו. ואכפת לו, בגלל החורבן הנורא שיש, שתלוי בבחירה של בני אדם, לפחות שאלינו שיש להם עדיין בחירה. אז זה ישפיע עליו דברים כאלה. אלא מה? חושבים בכלל בכיוון אחר. הראש הוא חושב בכיוון אחר. אז אני יודע, יענו לי, אז מה? אז לא צריכים לצאת למלחמה, לא צריכים להילחם, צריכים לעשות השתדלות. זה תירוצי סרק זה. בפרט שזה מדובר על נוער. הנוער מבין את זה שהוא הולך לעשות מידת השתדלות, אבל האמת היא שזה תלוי רק בקדוש ברוך הוא, בין כך לב מלאכים שרים ביד השם. שום דבר. אלא מה שהוכחים, זה הנקודה, זה צריכים לפקוט לפי דעתי. הדברים כאלו שאנחנו איבדנו את כל ה... אני מרגיש את זה לעצמי, כל אחד צריך להרגיש את זה. איבדנו את הדבר הבסיסי הפשוט שיש לנו אבא, ושהוא עושה לנו את כל הדברים, ושהוא מנהל את כל העניינים, ואתה חי בכלל בעולם אחר. זה אפילו על אנשים מאמינים. אני לא מדבר על האנשים האחרים של מה שאמרנו קודם, הפריצות וההפקרות והזלזול והכל הכל של כל דבר שייך לקודש. אז מה אמרנו כבר פעם, שאומרים תינוקות שנשבו, אמרתי כבר פעם, אני חושב זה באמת, זה כואב הלב, אבל זה ככה. ואם חלילה, חלילה לא יעלה ולא יבוא, אם היינו פתאום שומעים שזה יישוב בגוש קטיף נפל בשבי, או לא יישוב אחד, אלא שלושה יישובים, הרי היה דבר נוראי. ואם היית שומע שבית ילדים גם היה שם, עוד כמה מאות ילדים, הרי העולם היה מזדעזע אצלנו. לא ככה. אז זה דבר נורא והיום. ואנחנו ככה פותרים את כל הבעיות שלנו, כל החורבן, בכלום, תינוק שנשבע, תינוקות שנשבו. אז מה עם תינוקות שנשבו? אז תפקיע לתינוקות שנשבו. נפלו בשבי. אז זה נכון, על זה צריכים לבכות. זה תינוקות שנשבו, בהחלט. אז מי שיודע, התינוקות מסכנים כי הם בשבי, אבל מי שיודע לבכות על זה, הוא צריך לבכות שתינוקות נפלו בשבי. שעם ישראל בכללותו, באופן כללי, לא באופן פרטי, בסך הכל בהנהגה של עם ישראל, נפלו בשבי, בסדר? נפלו בשבי. אין שכינה ואין שום דבר, נאבד כאילו הכל. זה בעצם מה שצריכים להרגיש בימים האלו. תמיד צריכים להרגיש את זה. יראה שהמים, כמו שראינו, צריך להיות מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. אבל זו דרגה גבוהה. אבל, כי תמיד צריך. יש סיפור ידוע של מי? של חידוש שערים, שאומר, הוא אומר את זה בעריכות, אבל אתה בא, אתה אומר, ואם הוא לא יראה, לא יראה שמיים, מה הוא יעשה? אז בטח, אז צריך לבכות שהוא לא יראה שמיים, לא משנה איך מבטאים את זה. אבל כי, למה כתוב יראה שמיים? מפני שאדם שלא יראה שמיים, מה הוא יראה? יראה שמיים זה הפירוש זה שהוא מרגיש שיש שמיים בכלל. מה זה יראה שמיים? זה לא איזה ביטוי שהוא מחמיר בשולחן ערוך. יכולים להיות מחמיר גדול, ועושה כל מיני דברים, ואין את ההרגשות, אין את העירת שמיים. וככה, כי אנחנו במצב מאוד ירוד, אנחנו מרגישים טוב וככה. בכלל שוכחים שיש שמיים, אז מה הוא יהיה מיצר ודואג? על מה מיצר ועל מה דואג? מה חסר? אני מרגיש זה בעצמי. בפרט פה, אתה נמצא על יד הכותל, אתה מרגיש כמה טוב, כמה נפלא. וזה באמת נכון, אשרינו. ראינו שנמצאים כל כך קרוב, נמצאים בירושלים עיר הקודש, כמה הרב יהודה הלוי בחר, הוא זכה, ואחרים בחו ובחו ובחו, ולא זכו להגיע לארץ. בטח, הרגישו את הנשאר. הם הרגישו משהו מסוים, געגועים, לרוחניות שבדבר. אנחנו, אבל אתה בא, נגיד, פעם אחת אולי הייתי פה, בלית תשעה באב. לא, פעמיים. פעם הייתי פה במילואים, שאמרתי פה. אבל פעם אחת אבל מה זה, באים פה איזה פגישות, איזה ציבור, והלב באמת נעשה שמח. אתה מרגיש כמה יהודים באים, באמת הרגשה נפלאה. ואת הצד השני הזה זה אמיתי, זה לא שזה לא נכון. שאשרינו שזכינו שיש יהודים שבאים לארץ, ארץ ימלא, אני מדבר על הצד השני, ודאי שהצד הזה, זה אפשר לתאר אותו נפלא. אבל מרגישים שבעצם העיקר חסר פה. הרי באים בשביל לבכות שאין בית מקדש, איפה אתה מרגיש את זה? אז יושבים על הארץ במקום הכיסא, ואין כך אין הרבה כיסא. אז מה, מה המיוחד שבזה? אתה מרגיש שפה למעלה חסר משהו. שהתשובה היא, זה לא הבית. ושכנתי בתוכם, בתוכם חסר ולא מה. ואדם שזה חסר לו, אז מה הוא יפקם? הוא לא יודע מה חסר לו. זה לפחות כמו בבית שני, שהם לא בחו, כי הם לא ידעו מה חסר להם. ומה אנחנו יודעים? מה חסר לנו? שום דבר לא חסר. באמת מרגישים טוב גם. בין אם זה אדם רוחני, אז הוא מרגיש טוב, כי הוא מסתפק במה שיש לו. ואם זה אדם רחוק, אז הוא בכלל לא יודע מה. אבל כשאדם מרגיש את המרחק, אדם מרגיש שהוא רחוק, אם הוא תפס את זה, אז זה כבר משהו. יש הגדרה יפה, רב ירוחם מדבר על זה. יודעים את זה, רב ירוחם. זה בורט ידוע. זה בור ידוע שהוא ניסח את זה יפה, זה לא איזה חידוש, אבל הניסוח הוא יפה מאוד. הוא אומר ככה שיש בעצם על השאלה הזאת שהזכרנו קודם, קרה עליי מועד. מה זה המועד? לא אומרים תחנון, זה יום כזה של מועד. הוא אומר, יש מועדים של קירוב ויש מועדים של ריחוק. זה הבור הידוע שלו, יש מועדים שהם ריחוק. שכל שלושת השבועות, ימי בין המצרים, זה ימים של ריחוק. כי היה בתחילה, טוב, לא נעריך בזה. העגל, ב-17 בתמוז, והמרגלים, זה מועדים של ריחוק. מה פירוש מועדים של ריחוק? עצם הדבר שאדם הוא תופס את עצמו שהוא רחוק, זה כבר משהו. למה? מפני שאם אתה אומר שאתה רחוק, אז אתה רחוק ממישהו, אתה רחוק מאיזה יד מסוים. דיברנו על זה הרבה פעמים, זה דבר פשוט. אדם שהוא יודע שהוא חייל ויש לו איזה מלחמה, זה לגבי העבודה העצמית של האדם. אז הוא יודע שיש לו מלחמות, יש נפילות ויש נסיגות ויש ככה. אדם שהוא בכלל לא יודע שהוא חייל, אז תמיד כיף לו. החיים כל כך טובים, כל כך זורמים. בטח שככה, מה השאלה? אדם שאין לו עבודה, הוא לא עובד, הוא לא מרגיש שהוא צריך להגיע לזה יעד מסוים. הוא לא נלחם עם עצמו לבנות את עצמו, להתגדל, להתפתח יותר, להתעלות, אם זה בתורה, ואם זה בניצול זמן, ואם זה בהכרה, בכל מה שיש. אז אם הוא מרגיש שהוא במלחמה, אז לפעמים זה הולך ולפעמים לא. לפעמים הוא אז מרגיש נפילות וירידות ומלחמה עצמית. הוא כן עצלן והוא לא עצלן, והוא כן משקיע והוא לא משקיע, והוא כן מתרכז והוא לא מתרכז. בכל שטח שהוא כן מתפלל או שהוא מתפלל שזה לא תפילה, וכן השבת היא ברמה או לא ברמה, תמיד הוא מרגיש משהו, הוא חייל, הוא נלחם, הוא הולך, הוא מתקדם, הוא נוסע אחורה. אדם שהוא בכלל לא מרגיש שיש לו איזה יעד מסוים, לא זה היעד שלו, אז תמיד טוב לו, מרגיש הרבה יותר טוב מאחר. אין לו שום בעיות, כל מה שבא לו הוא עושה, וכל חי את החיים ושטף וככה. למה? הוא לא רחוק משום דבר. אין לו איזה יד מסוים, הוא לא רחוק משום דבר. ברגע שאדם תופס, אני רחוק, אני רחוק, זאת אומרת שיש משהו שאני רחוק ממנו. זה עצמו כבר משהו. כמו שאותם אלו ששם הלכו במסע שלהם, פתאום תפסו שהם טעו בדרך, אז כבר תפסת משהו. אז אתה יודע שאתה באיזשהו מצב, אתה רחוק מאיזשהו מקום. זה בעצם המועד של ריחוק. אדם שהוא עמל והוא פתאום קולט כמה הוא רחוק, זה עצמו מועד. זה עצמו משהו שיכול לתת לו הרגשה, אני אבל יודע מה חסר, אני יודע למה אני שואף, אני יודע למה עם ישראל צריך להגיע, אני יודע למה היעד שלנו, למה אנחנו מתפללים. אז גם אם הוא לא מרגיש את זה באמת, את הצער שבדבר, כי זה דרגה כבר יותר, עצם הדבר שהוא מרגיש את הריחוק, זה עצמו כבר צריך לסמוך את זה. ובעצם זוהי התשובה הנכונה, בלי ספק, שזה מה שמתחיל אחר כך נחמו נחמו עמי. כי כשאדם הוא עובד בימים האלו, הוא מגיע להכרה כמה חסר לו, וכמה חסר לעם ישראל, וכמה אנחנו שואפים שיהיה אחרת, וכמה יכול להיראות אחרת, וכמה הבטיחו לנו שיראה אחרת, לוודאי שזה יהיה כך. אז זה עצמו נחמה גדולה שהוא פתאום תפס הוא קשר קשרים חדשים, הוא פתאום מרגיש רחוק, אבל יש לי מישהו. זו עצמה הנחמה, שבוכים על משהו. תראו הדוגמה שאדם הוא שוכב בלי הכרה בבית חולים, כבר ימים, ככה מחוסר הכרה וכלום, פתאום הוא מתחיל לבכות, כולם שם מסביב שמחים, ריקוד שלם, מעבירים טלפונים מיד, הוא התחיל לבכות, הוא בוכה, מה יש לשמוח שהוא בוכה? בטח יש לשמוח, הוא כבר חזר לחיים, הוא כבר בוכה. אם אדם הוא, לפחות הוא מצליח להגיע להרגשה פנימית, אם זה מתבטא בבכי או בצער, בדאגה, בהרגשה מסוימת, אז זה כבר ברוך השם, אז הוא קם לתחייה, אז הוא יודע שיש כבר משהו. זו עצמה הנחמה של עם ישראל. וחזר קבעו לנו את זה, הנביאים קבעו לנו את זה, נשים, זה לא היה כך, באמת היו מאבדים את כל הרגש. למה הם קבעו את זה שכל שנה זה יהיה? הם קבעו את זה כל שנה שזה יהיה בגלל הדבר הזה. חלילה לא לאבד את הרוממות, מה בעצם צריך להיות. איך אדם באופן אישי מישראל צריך להיראות, וכל אחד עם חשבון הנפש של עצמו, ואיך עם ישראל בכללותו צריך להיראות. וזה מתבטא במילה, בשם בית המקדש. נכון, כי זה השלימות. כל זמן שאין בית מקדש. ואת הפרט הזה, למה זה קשור, אנחנו לא תופסים. לא יודעים למה. אבל אנחנו צריכים להבין את זה לפחות. שאנחנו חסר לנו מה. התשובה היא כי מי שבא לשם, אז הוא ירגיש את השכינה. היה פחד כנראה לבוא. מה פירוש? ראו את השכינה? לא ראו. אתה רואה עכשיו את השמש? אבל יש שמש, זו עובדה שיש שמש. השמש שהיא שומרת שאנחנו לא נקפא עכשיו, אחרת היינו כולנו קפואים. והשמש היא, יש לה אור, והשמש היא מצמיחה את כל הצמחים, הכל, מה זאת אומרת? יש שמש. כל מי שחי לא רק במקדש עצמו, ידע יש שכינה, יש בורא עולם, זאת אומרת, ירגישו בירושלים בכל מקום עולם, ירגישו שיש שכינה, זאת אומרת, לא אתה צריך לראות אותה. באת לשם עוד יותר רגשת את זה. אז אין לנו מושגים בזה, אבל לפחות שיודעים שהמצב שלנו זה לא מה שאנחנו, זה מה שקבעו לנו כל שנה בשנה להרגיש מחדש. בין אם זה בגלויות, סיפור ידוע עם נפוליון, אבל זה ככה, בין אם אתה בגלויות, ועם ישראל יושב ומייחד לו ימים, ובפרט את היום המיוחד הזה של תשעה באב, היום כייחדו אותו כשלעצמו, לחשוב שהיה לנו משהו שהוא איננו, שזה כולל את הכל הכל, את כל הרוחניות שבעולם, את כל הפרוסדור ואת כל הנצח ואת כל השאיפות, את כל העולם הבא ואת את הכל ואת משיח, הכל כלול במילה הזאת של בית המקדש, חורבן בית המקדש. כי גם משיח בלי בית מקדש זה עדיין חסר. משיח, הרמב"ם אומר שזה קודם משיח, בסדר, אז זה שלב. אבל כשאתה אומר מה השלמות, השלמות זה שיש מקדש, שיש חינה בתוך עם ישראל ושכנתי בתוכה. אז כיודעים את זה, זה עצמו דבר נפלא. זה הבחינה המסוימת של המועד. המועד הזה שאתה תרגיש את הריחוק. תרגיש שיש משהו שאתה אבל רחוק ממנו. לא תרגיש שאתה... וזו הנחמה. זו הנחמה, ובאמת זו עבודה גם אחר כך להרגיש את זה, ואז אתה מתקרב, ואז מגיע... זה לא בכדי שזה נדבק עם ימים נוראים. יש ימים נוראים, אז אדם מרגיש יותר תחושה שמבקשים על כבוד שמיים, על מלכות השם, באמצע השנה זה נראה הרבה יותר רחוק, לכן אומרים עלינו לשבח כל כך ככה וזה. את אותו עלינו לשבח, אדם לא ירמה את עצמו. הוא מרגיש עד מה שהוא לא מרגיש כל השנה, מפני שעד באמת אם דרשו השם וימצאו קרוב יותר קרוב. השכינה היא מתקרבת, אז פתאום מרגישים אחרת. כי הקדוש ברוך הוא בכל זאת הוא מתקרב. ואז מרגישים מרגשות יותר אחרות, אז יותר מרגישים את ה... אז יותר מבקשים על זה, על שיתגלה כבוד שמיים. אבל זה לא בכדי, השיבה לנחמה, אתה ועכשיו, נו, הנה, אתה עוד יותר עכשיו תבקש על קרבה, וכל השילוב הזה הנפלא. זה בעצם, למרות הריחוק הגדול, אני חושב שיש מה לעשות בימים האלה, להרגיש ולהתפלל ולבקש, מי שכן יש לו את הבחירה, כמו שאמרנו, מי שהוא לא יודע איפה שהוא נמצא, ומי שהוא בשבי, ומי שהוא כל מיני מצבים, אבל אדם שיש לו תחושה, הוא יכול לתפוס את עצמו, גם ביחס לאחרים, שהוא צריך לבכות על זה, וגם ביחס לעצמו, שהוא צריך להרגיש כמה חסר לו, כמה הוא רחוק, אז זו עצמה העבודה של הימים האלו. אבל מצד שני צריכים גם לדעת את הצד השני של המטבע, כמובן, וזה כל הספרים, כל כך הרבה מדברים על זה, שמפני הריחוק הגדול, מפני הסתר הפנים הגדול, ואנוכי הסתר הסתיר, מה שהרמב"ן אומר, ועקב תל המשיך עוד יותר ועוד יותר, וקודם כל הנחמה הגדולה, שהכל מתקיים, כל מה שכתוב בגמרא, זה ההוכחות ברורות, לפני כל כך הרבה שנים כתבו את זה. איך הם ידעו, עכשיו אתה נראה לך כאילו מישהו היום קם וכותב את זה. לא חסר פרט אחד מכל מה שכתוב שם. כל המצבים הרוחניים והגשמיים יחד. הכל הכל. אפילו המלכות תהפך למינות, שהמפרשים לא ידעו מה הפשט. לא ידעו מה הפשט, לא תיארו שיכול להיות שבעם ישראל תהיה מלכות, שמלכות שמיים לא תהיה הבסיס שלהם. ממש, אתה קורא במפרשים, לא יודע מה הכוונה, לא יודעים מה הפירוש. אבל הכל הכל, ושר מרע משתולל. כל מי ששר מרע, מי שעובד קצת על עצמו, חושבים אותו שהוא משתולל. זה משהו. וכל אחד בעצמו חושב על השני שהוא משתלט. זה באמת ככה, כמעט. זה משהו. אבל כתוב בספרים, זה כל כך נכון. מי שנמצא בתקופה של הניסיון האחרון, מה שנקרא, שאז יהיה שלוש שעות הושנה, מה שאומרים בהושנות. הניסיון הגדול הגדול, שאם זה יימשך שלוש שעות, או שלושה מצבים, או מה, לא יודעים מה הפירוש בזה. זאת אומרת, מנסים להגיד כך וכך, אבל יש משהו מושג של שלוש שעות. מי שבכל זאת מחזיק מעמד, אז הוא צריך לדעת כמה הוא נפלא. אסור לראות רק את הצד כמה אנחנו רחוקים. אנחנו רחוקים ביחס למה שאדם צריך להגיע, מה שפעם היה, מה שהגיעו אנשים, לרוממות כזאת. ואולי נגיע, אם נזכה ויהיה גילוי בחיינו בעזרת השם, אז אדם פתאום תשרה עליו הרוח, הוא יכול להיות נביא, הוא יכול להגיע להישגים, משהו בעצומים, אבל אז זה כבר יהיה חלק בלי בחירה, כמובן. אבל הצד השני צריכים להרגיש כמה למרות הכל אדם הוא בכל זאת יודע, הוא בכל זאת קשור לתורה, הוא בכל זאת משתדל לקיים את המצוות, הוא בכל זאת עמל בתורה, הוא בכל זאת מחפש את ההלכה, והוא קשור זה. כל פעולה הכי קטנה במצבים שלנו יכול להיות מבחינת השמחה של הקדוש ברוך הוא, נקרא לזה הנחת רוח, לא נדבר על שכה, הנחת רוח שעושים לו, שיש בנים ומה יש לו. אני לא דיברתי על הדרגה שהרב ברון מורה אתמול הזכיר במסילת ישרים. זה דרגות כבר שהלוואי שנזכר שהצער שלנו צריך להיות כמה האבא שלנו מצפה. אבל זה דרגות שבאמת זו עבודת השם האמיתית, כמו שהמסילת ישרים מדבר שהוא מגיע שם לדרגות הגבוהות. אפשר לדעת אם אבא שלך היה מצטער, כמה היית משתתף, כמה הוא מצטער וכמה אכפת לו שהבנים שלו סובלים ומסכנים, וכביכול הוא לא יכול לעזור להם כי יש מידת הדין ויש הנהגה והוא לא יכול לזה, וכמה צער יש לו וזה, והכל צריך להיות לבכות יחד איתו במסתרים תדכי נפשי, אז הם שיהיה אכפת על זה כמה הוא מצטער ולגרום לו נחת רוח וכל דבר לחשוב. אז זה דרגות עצומות, אבל זאת האמת, שכשאדם, כל אחד מאיתנו שהוא עושה משהו הכי קטן, איזה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא, איזה שמחה יש שלמרות הכל מחזיקים מעמד וככה. וחוץ מזה אנחנו צריכים להרגיש על הגובה, כי אם היינו בדורות קדומים, לדע איפה היינו בכלל, מי המפית עלינו. וכשאנחנו בדור הזה, אז בסך הכל מה יש לקדוש ברוך הוא? זה מה שיש לו, זה מה שיש בדור הזה. אז בכל זאת צריכים להרגיש שאנחנו הראשונים במלכות. זה כמו שיש משל ידוע, אבל באמת רואים את זה בחוש, כשיש איזה לוויה, אני יודע, שכחתי, באו מכל העולם, פה במדינות אחות, באים מלאכים, באים שרים, באים זה, באים זה, מי יודע, כל מיני. אז מי הולך בין החבלים? מי הולך שם? נשיא ארצות הברית, נשיא זה, זאת, איזה אדם, סעודיה או מישהו, ואולי מהממשלה, מי הולך? הנשיא וראש הממשלה, אולי. וככה, עכשיו כולם אחרי החבלים, כולם. אבל הוא שר, אז לא אם הוא שר, אבל לא ראש ממשלה. וזה, השופט העליון, שכחתי, גם כן הולך. השופטים העליונים אחרים, לא, ראש בית המשפט, איך זה נקרא. אבל אחרים, הם אחרי החבל כולם. אבל יש משהו יותר קטן, אז כולם שם, השרים, אין מה לדבר, והשופטים, וזה אפילו רבנים ראשיים מביאים שם. אחר כך יש משהו עוד יותר קטן, אז יש לך כל חברי הכנסת, ככה לאט לאט, משהו יותר קטן, אז שום דבר. לפני שהגדולים בכלל אינם שם, מה, יש נשיא ארצות הברית, שזה הם בכלל לא באים. אבל זה ככה אותו דבר בזה, שהקדוש ברוך הוא יצאו לקבל את פני משיח, או יצאו לקרבה, אז מי יש? מי יצא? מי יש לו חוץ ממה שהציבור שיושב ולומד תורה? מה יש? זה מה שיש. אז אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו ראשונים במלכות, ממש, לא מאחרי החבלים, בשום מצעד שהוא. אנחנו בראש. אולי פעם אחת קצת שניים, שלישים, אבל בכל זאת, זה משהו. זאת אומרת, אדם צריך להרגיש את הגאווה הזאת. זה לא שום סתירה לשום דבר, זה לא סתירה, זה לא סתירה שאדם יודע כמה הוא קטן, צריך לדעת כמה הוא מאושר וכמה הוא, איפה הוא תופס מקום במצב הקטן הזה, במצב הנוכחי הזה. לשאוף וגם להרגיש את עצמו ולהתגאות עם זה, והגבל ליבו בדרכי השם. וזה באמת ככה. מה אמר אנשים אחרים? בסדר, הם מסכנים, הם נפלו בשבי, אתה צריך לרחם עליהם, וצריך לזה, צריך להתייחס יפה. לא מדברים עכשיו על מבחינת הרגשה הפנימית, מה בסך הכל כוללו אנשים, מה זה? אז מה אם הוא הגיע למעמד כזה וכזה? בסך הכל מסכן, עלוב חיים, נפל בשבי. זאת האמת המוחלטת. מה זה משנה על איזה כיסא הוא יושב, או באיזה מקום הוא נמצא? שום דבר. אדם צריך להרגיש את עצמו, אשרינו, אנחנו... צריך להרגיש כזה מכובד. בושה אפילו להתייחס לזה. בושה לקבל מהם כבוד. קיבלנו אותו לך כבוד בסך הכל. צריך להרגיש את עצמך, וזה לא שום סתירה. זה השלמה של הדברים, זה לא בכלל סתירה. כי אנחנו הממשיכים של השרשרת מאברהם אבינו. אז היו כל מיני מצבים. אני דיברתי רק על הצד הרוחני ועל הצד השלילי הרוחני. כמובן אפשר להגיד דברים אחרים, שם כמה טוב וכמה בעלי תשובה יש, וכמה יש להם ישיבות ולומדים, וכמה נוער מתקדם, וכמה הארץ נבנית, וכמה מתקיימות הנבואות, וכמה באים לארץ, וכמה שואפים, בטח זה לא שום סתירה, זה הכל טוב והכל נחמד והכל יפה והכל עצום. גם אדם כשיש לו איזה מחלה הוא יכול לחשוב כמה נפלא העיניים שלי אני רואה והאוזניים שלי אני שומע, וזה יש לי שיניים, כל שני שווה כל כך הרבה, כל אצבע שווה כל כך הרבה. אדם לא ימכור את האצבע שלו במיליון דולר, לא? רק לא נורמלי אני רוצה לעשות. או שהוא מצב שעבוד. אנחנו עשירים גדולים גם בזה, זה לא שייך. אבל על הצד של חורבן ועל הצד של עם ישראל ומלא של ארץ ישראל ושל כל הדברים, זה אי אפשר לסגור את העיניים ולא לראות את כל. והקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנרגיש את זה ושנראה את השינוי במהרה בימינו. זה יהיה משהו תראי פעמים. אם מתגעגעים ואם מרגישים את הריחוק, אז השמחה תהיה, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, חוץ מהסגולה שבדבר, אבל גם הפשט כפשוטו. אדם שלא מצטער, אז איך הוא ישמח? איך הוא ישמח אם הוא לא מרגיש בכלל שחסר לו משהו? אם הוא מתאבל, הוא יודע מה חסר, אז כשזה יהיה, זה יהיה משהו עצוב. כי בו כל דבר. דבר שאדם יודע מה חסר, ואז הוא נפגש איתו, הוא מאושר. אבל אם לא חסר לו כלום, אז מה, במה הוא ישמח? הקדוש ברוך הוא לא ייתה לבבות חדשים. אותם הלבבות, אותם הנשמה. הלוואי שנזכה ויכולים לזכות בקרוב בקרוב. פתאום יבוא אליך לא האדון. אז אתם תמיד אומרים את זה. אבל נכון, אבל זה יהיה פתאום אחרי הכל. תמיד אומרים את זה. הרמב"ם כותב שזה אחד מ-13 עיקרים. זה פשוט ככה, אבל מי שלומד את הרמב"ם הזה ושם לו, היו כאלה שזה הציק להם, שהם לא מספיק בדרגה הזאת. אבל הרמב"ם כותב שם שאחד מי שלא מאמין, או שמי שלא מחכה, אז לא רק בקבל זה הוא כופר, אלא בתורת משה רבנו. אחד מ-13 העיקרים זה לא להאמין בביאת המשיח בלבד, אלא לצפות לו. לחכות, והרמב"ם כותב את זה ביד החזקה כהלכה פסוקה. אדם שלא מחכה, אז זה גם כזה, יש בזה דרגות רבות. כמה זה, באמת זה, היו אנשים שמאוד מאוד כאב להם שהם חשבו את עצמם שהם לא מספיק בדרגה הזאת. אנחנו לא כואב לנו שום אותה סיבה מה שדיברנו בהתחלה, לא כי אנחנו מחכים, אנחנו בכלל לא יודעים מה זה, מה הפירוש, אבל לחכות שיש שינוי. אז שוב, מה זה משיח? אנחנו בין כך לא יודעים מה זה בדיוק משיח. לא, לא מה זה האיש משיח. אנחנו יודעים שמשיח זה מזרע ודוד, אבל מה יהיה? אז מה? פותחים את הרמב"ם, רואים קצת מה. אבל אדם מחכה. מה זה? אם הוא מרגיש שחסר משהו, אז הוא מחכה. מלא הארץ יודע את השם, כולם יכירו את האמת, כולם זה, כולם לא יהיה הפרעות, יוכלו רק לעבוד את השם, לא יהיה. אדם שהוא חי בדברים האלה שיש לו כל רגע הפרעה, אז הוא מרגיש את זה, הוא מצפה, הוא יודע, לפחות קצת, במינימום. אבל הנביא אמר לנו שזה יהיה פתאום, פתאום איזה כזה. אז זה יכול לקרוא פתאום, כי פשוט הוא. לא על דרך הדרש, אלא פתאום יבוא אליך לא האדום. פתאום יבוא. וזה יהיה בלי ספק, וכדי שיכול להבטיח לנו. וכבר אין זמן מתי שזה קרה. זה אי אפשר לדחות זה הרבה זמן. גם בלי ספרי, בלי הקבלה או בלי הגמרא של 6,000, כל הדברים. סתם ככה. לא שייך בכלל שימשך מצב כזה. לא שייך. אולי יש כאלו שהם אופטימיים מבחינה רוחנית. מבחינה גשמית הקדוש ברוך הוא יכול לעשות כל מיני מהפכים, אני יודע מה. כנס, לא משנה באיזה דרך או באיזה כיוון. זה לא משנה. הוא יכול ברגע אחד לגמור את כל העסקים. אבל מבחינה רוחנית שיש עולם עם בחירה, אז גם כן יכול פתאום להיות התגלות כזאת שכולם מכירו את האמת, זה נגמר. אבל אם ימשיך בנו בצורה הזאת, מבחינה רוחנית זה רק נראה ירידה וירידה וירידה וירידה. אלא מה הגיעו לתחתית ואז יקפצו חזרה? זה יכול להיות. אבל בית ש... אנחנו צריכים להתפלל שמה שיותר ישובו על ידי בחירה, לא על ידי הגילוי. כי אז זה חבל מאוד. גם אנחנו, להתקרב יותר ויותר על ידי בחירה. כי אנחנו לא יכולים להשיג מה שאי אפשר, אבל יותר ויותר לפני זה. זו התפילה צריכה להיות. אבל הגילוי יבוא ופתאום כולם יראו את האמת. שיפשטו את העיניים קצת, נגיד, כל חברי הכנסת, אמרו, שיפשטו, וזהו, כי זה אמרו, ויברכו הביתה, אמרו, רגע אחד, מה זה יכול? הם באים. יבוא הביתה, ימצא את אשתה, שגם היא שם קופצת. מה זה? זה דבר טבעי, זה פשוט, מה זה? מה משנה אם כאילו שומעים פתאום בחדשות איזה דבר אחר שזה מדינה פתאום, אני יודע מה. יכול לקרוא איזה רעידת אדמה שזה מדינת תפך, אז למה זה לא יכול? הרי משתים, זה יהיה בלי ספק. הלוואי שנזכה, זה העיקר. שלא יגידו לנו, כמו שירמיהו הנביא אמר לה, חורבן, זה הפחד. כלומר, חורבן גלות. אז הוא אמר, אילו בחיתם, כולם יודעים את החזל הזה. יום אחד קודם אם הייתם בוכים. יום אחד קודם. עכשיו אתם נזכרים. זה החזל ש... וחזל שצריך להרעיד את הלב ממש. גם באופן יחיד. ועם ישראל, אז אדם מרגיש מה אני יכול לעשות. אני לא... אין לי השפעה. אבל אדם על עצמו... וכל מיני דברים. הבן שלי סיפר לי, הוא בא ומיון, נסע לי את ראש שיבה במיוחד. יש לי בן שהוא בצפת, בישיבה. אז עד שמצליחים להכניס תלמידים לישיבות, היום זה קשה ככה. הצליח להכניס, שנה שעברה, עכשיו הודיעו לאחד שהוא מגורש. הוא עשה משהו, אני יודע מה. נסע להתחנן על נפשו. סך הכל איזו שטות קטנה, אבל מה, למה עשית את זה? גמרנו. עכשיו אין, לא מקבלים אותך. כל אחד יודע דברים, כן, כל מיני מצבים. אחד עשה איזה שטות, בגלל זה הפסיד את השידוך שלו. אחד עשה איזה שטות אחרת, הפסיד זה, זה דיבור שלו במקור. זה מה שהנביא אמר. עוד קצת הייתם מחזיקים מעמד, עכשיו נזכרתם לזכות. שם זה לא מעמד, שם להפך. אבל זה כבר מאוחר, מה אתם בוכים עכשיו? אחרי שנשרה בית המדי, הולכים בגלות, אז בוכים בנערות בבית. זה חזל מפחיד, אבל באופן אישי אדם צריך להרגיש את זה, יש ניסיונות בחיים, אומר, תחזיק מעמד, עוד קצת, בין כך זה יבוא. עוד קצת, בסדר, אז קשה, קשה, מבחינה זאת, מבחינה זאת, סתם ניסיון קשה של יצר הרע, או ניסיונות לא של יצר הרע, ניסיונות, הכל זה ניסיונות בחיים. ניסיונות של קושי, של מצבים, של ככה. זה מעמד, בגלל שטות אחת אפשר להציג את הכל. כמה עם ישראל הפסיד בגלל השטויות האלה, שטויות במרכאות? אותו דבר חטא העגל. מה זה היה? עוד, זה הרי פחד שחושבים על זה. כל פעם שנזכרים את זה, זה משהו, זה השורש של החורבה. הרי אם לא היה חטא העגל, אז היינו כבר מזמן, לא יודע איפה. ובכלל היה לנו השגה. 40 יום ממתן תורה עד 17 בתמוז. אדם הראשון קודם החטא, כך אומרים, פסקה זו המתן. אם היו מביאים את הלוחות הראשונים, לא הייתה שכחה. כמה חזלים אלה. כשרבנו היה נכנס לארץ, הכל היה כל כך טוב, לא היה שום דבר, לא איפה גליות, איפה, שום דבר, ממש. אז יום אחד קודם, יום אחד קודם, מה יש טעו בחשבון? אז כבר המאומה וזה וזה, ואהרון אומר להם חג לשם מחר. מחר יהיה יום טוב גדול, חכו עד יום אחד. זה, הוא לא אמר את זה, ברור. חכו, משה יבוא, חג לשם מחר. באמת היה חג גדול. אז מה, אז ראו את מיטתו של משה, קודם? כולם יודעים את זה, מה שרשי מביא שם. ראו את הלוויה של משה רבנו, ראו אותו בשמיים. זה משה האיש, זה קני ואנבר. ראו את הלוויה שלו, ראו את מוליכים אותו. גם להסבו, אתם לא רואים. זה שקר מה שאתם רואים. זה שקר, העיניים שלהם, הם ראו בעיניים. זה הכל בלוף. זה מומר, חושך, ענן הרפק. היו מחבר, סך הכל, וחיכו עד הבוקר. היו מחכים עד שעה שש. בשעה שש משה יבוא, לא, הכל התאפר. הוא בא, הכל כבר, ברגע אחד הוא הפך את הכל בחזרה, והתחנת לשם דק וזה, אבל כבר עברו שוב, הוא להרוג ולעשות, גמרנו. יום פוקדים פקדתי. בגלל כמה שעות של בלבול, שזה. אז נכון, אנחנו מציירים את זה כאילו שזה היה, זה היה ברמה גבוהה גבוהה, חזל מתארים. עם השוק שבמרכבה, ועם הכל, ועם הזה, אבל זה לא משנה, אבל המוסר הזכן לנו, חצי שעה אחר, שתי שעות, שלוש שעות, חכו עוד קצת. אבל זה כל אדם, זה כל אדם ככה. אני יכול לאבד, בפרט ואי כיצד אני אשיך. עוד קצת להחזיק מעמד. לא, נפילה ונפילה ונפילה. כמה חללים וכמה נופלים וכמה... וגם האדם בעצמו, אם הוא קצת יורד, הוא מפסיד המון, הוא לא יודע כמה. עושר, עושר עצום. זה מה שאנחנו צריכים להשתדל, לדעת שזה הניסיון האחרון, זה בלי ספק, אין שום ספק שזה הדור האחרון. לא שייך בכלל שיימשך. יש מישהו חולק, הוא אומר, כן שייך שיימשך. בטח שם. הקדוש ברוך הוא בטוח, בטוח חושב. רק מה, למה הוא מחכה? כי החפץ חיים מדבר על זה הרבה. הוא מחכה כי הוא רוצה עוד זכות, עוד יחטפו, עוד משהו. כי כשיהיה גילוי, אז אנשים יוצאים עם עוד איזה בעל תשובה, עוד מישהו שירהור תשובה. למה דווקא בעל תשובה שעוד או שאצלנו עוד איזה מחשבה טובה, עוד איזה ניסיון, עוד עמידה וניסיון, עוד זכויות, זכויות, זכויות. אני אומר, עוד רגע, מציל שם, אומר, לא, התחבר עוד כמה רגעים אחרי הכותל. שמזכנו. חידשנו כלום, ואני יודע, אבל זה לא היה על מנת לחדש, רק סתם להרגיש ביחד.